ננסה בעזרת השם לעשות את ההשוואה בין שני המצבים ושני הזמנים. כל מה שקרה בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה הוא דרך להפנמת דמותו של משה רבנו עליו השלום במישור הכלל ישראלי. כלומר, מיד אני מקשר את העניין בין מה שקרה במגילת אסתר לבין מה שקרה עם משה רבנו, ואנחנו נראה שיש קשר הדוק בין משה רבנו לבין כל הדור הנמצא שם בפרס באותה תקופה. בזוהר הקדוש, חלק ב' דף קצדי א' עמוד ב' כתוב מה שהפסוק אומר באסתר, שקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. אומר הזוהר הקדוש, וקיבלו היהודים לבא אלה, מהי וקבל? למה אומר וקבל ולא וקיבלו? כלומר, כתוב וקבל ביחיד. שואל הזוהר הקדוש, למה כתוב קבל ביחיד? מה, יהודים זה איש אחד? התשובה של הזוהר, אלא דה משה. דאי הוא היהודים. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע מי זה משה רבנו? זה היהודים. ולכן כתוב וקיבל היהודים, כי זה משה רבנו בעצם. כללה די יהודאי. משה רבנו הוא כלל עם ישראל, הוא כלל היהודים. מיד הזוהר הקדוש, באופן מוחלט, קובע שהיהודים שבשושן הבירה, מה שכתוב במגילת אסתר וקיבלו עליהם, זה משה רבנו. כלומר, משה קיבל תורה מסיני. דהיינו, מה שקרה בפרס, זה שחזור של מתן תורה. ומי שם מקבל? משה רבנו, רק שעכשיו זה בצורה שונה, זה מתלבש ביהודים של אותה תקופה. משה קיבל תורה מסיני, ועכשיו בסיפור המגילה, היהודים הם המשה של הדור ההוא. והם המקבלים את התורה מחדש. לפי זה מתברר שישראל שבאותה תקופה היו מהדור המתאים ביותר לבחינתו של משה רבנו. עם היהודים שדאז היה משה רבנו מסתדר טוב יותר מאשר עם דור המדבר. כלומר, הדור הכי מתאים למשה רבנו זה הדור שהיה שם בשושן הבירה. עד כדי כך שהזוהר הקדוש אומר, הוא זה הם. בתורה ישנם מהלכים שונים. הנה כתיב, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת בני ישראל, לכל עדת ישראל לאמור. תשימו לב, שואל רשי שם שאלה חשובה מאוד, וכאן אנחנו נראה שיש שתי בחינות בתורה. רשי שואל במקום, דברו אל כל עדת, מביא את המחילתה. אז הוא שואל שם, וכי אהרון מדבר? והלו כבר נאמר, אתה תדבר, משה. אז מה קורה? מי מדבר בעצם? כשהקדוש ברוך הוא אומר להם לדבר, מי מדבר? משה או אהרון? מלמד רשי, אלא חולקים כבוד זה לזה. אחד נותן לשני כבוד, ואומרים זה לזה למדני, אחד אומר לשני תלמד אותי, והדיבור יוצא מבין שניהם, כאילו שניהם מדברים. חידוש עצום, לא זה ולא זה מדבר, אלא חידוש שהדיבור יוצא מבין שניהם, וזה מזכיר לנו את הקרובים. הדיבור האלוהי יוצא בין שני הקרובים. כאן הדיבור האלוהי יוצא בין משה ואהרון. יש כאן מפגש בין שתי בחינות שונות של תורה אחת. תורת משה נפגשת עם תורת אהרון.
מזל טוב. אפילו לא יכולים להגיע, נסענו לרעננה.
ומבין שתיהן, שתי התורות האלה, יוצא הדיבור האלוהי. הרצון האלוהי מתגלה בעולם הזה דרך המתח שבין משה ואהרון. כדוגמת הדעת היוצאת בין החוכמה והבינה, כדי להחיות את המידות. אנחנו יודעים שהדעת היא הנשמה של כל רב הקצוות, של כל שש מידות הבניין, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. הדעת נותנת חיים לכל המדרגה התחתונה. ואותו דבר כאן, בין חוכמה ובינה, כאילו לומר שמשה זה חוכמה ואהרון זה בינה, ומבין שניהם יוצא הדיבור האלוהי ומחיה את כל המידות, את כל הבניין. ואכן, אנחנו תכף נראה שיש בתורה שתי גישות. יש גישה של תורת משה ויש גישה של תורת אהרון. יש פרשיות בתורה בהן מופיע יותר הגוון של משה רבן. ויש מהן שמדגישות יותר את בחינתו של אהרון הכהן. פרשת תרומה, למשל, מתאימה יותר לבחינת תורת משה. כן, הפרשה של השבוע. פרשת תרומה ממש מתאימה למשה רבן. כן, וזה עוד זין באדר. לכן אהרון אינו מופיע בה. תורת משה. לעומת זאת, פרשת תצווה מתאימה יותר לבחינתו של אהרון, ושם משה רבנו הוא זה שאינו מופיע. כאילו לומר שיש גישה שהיא גישת אהרון, ויש גישה שהיא גישת משה. הקדוש ברוך הוא, הדיבור האחד, האלוהי האחד, כשהוא יורד למעלה הוא מתפצל לשניים. כן, למדנו כבר בתהילים, אחת דיבר אלוהים, שניים זו שמעתי. והשניים פה זה משה ואהרון. אחד אלוהינו, שני לוחות הברית. ובין שני האנשים האלה, בין שתי הדמויות האלה, בין שתי התורות האלה במרכאות, יוצא הדיבור האלוהי, האחד. ועובדה, הנושא הוא אחד ויחיד. הופעת השכינה בישראל בלבוש המשכן. ובכל זאת עוברת האחדות האלוהית הזאת דרך שתי פרשיות, האחת מכוחו של משה והשנית מכוחו של אהרון. עניין אלוהי אחד המתגלה דרך השניות שבשתי הגישות. לפי זה אסור להפריד בין תורת משה ותורת אהרון, כי הפסקת שידורו של הרצון האלוהי העובר מבין שתיהם יגרום מיד למשבר בעם ישראל. מי שמפריד בין תורה אחת לשנייה, כלומר בין גישה אחת לתורה, זה לא שתי תורות, זה פשוט בניין שונה, לבוש שונה בעולם הזה, אבל אסור להפריד ביניהם. יש הבדלה אבל לא הפרדה. וראה מה שקרה בפרשת כי תשא, שכשמשה עלה למעלה ואהרון נשאר למטה, הוליד הפירוד הזה את חטא העגל. יוצא שאסור להפריד בין שתי התורות של משה ואהרון. ועוד נשאר לנו ללמוד מהן התורות האלה, במה זה מתבטא. ובכל זאת, לפני שנבטא את כל העניין הזה יותר בעמקות, בכל זאת יש זכות קדימה לתורתו של משה רבנו עליו השלום על תורתו של אהרון. מדוע? כי תורת משה היא בחינת הראשית, והכיוון שלה הוא כביכול ממעלה למטה. זאת אומרת, תורת משה זה הורדת האור האלוהי לעולם הזה. בעל שפת אמת אומר בחסידות, שמה ההבדל בין משה לאהרון? משה זה תורה שהיא באה ממעלה למטה, ואהרון זה תורה שבאה ממטה למעלה. כלומר, משה הוא היחס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואהרון הוא היחס של העם ישראל ביחס לקדוש ברוך הוא. כן, כן. הדבר הזה חוזר בכל התורה באופן כללי, ופה אנחנו רואים את זה ספציפית, איך יש כיוונים לכל דבר. כן. יש את הביטוי של האלוה, שיורד ומתגלה בעולם הזה, ויש את הביטוי של בני האדם, איך שהם עולים ומגלים, כן? אור חוזר. הכיוון של תורת משה כביכול ממעלה למטה. תורת זו מתחילה להתגלות מכוח היוזמה האלוהית. זה תורת משה. כלומר, הוא עולה במדרגה העליונה, הקדוש ברוך הוא דרכו מוריד את האור האלוהי לעולם הזה. על זכות קדימה זו נאמר ברמל, במתכת אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אתה יכול להיות מתלמידיו של אהרון, אין בעיה. אוהב שלום ורודף שלום וכו' וכו' וכו', אבל בסוף מה כתוב? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. פרשו חז"ל שיהם מקרבן לתורת משה. זאת אומרת, אהרון מבקש שאפילו שאתה מתלמידים שלי, אני אומר לך להתקרב תמיד לתורת משה. כלומר, אהרון לא מתנתק מתורתו של משה חז ושלום. לפי מה שאמרנו עד עכשיו, הפירוט, אם חז ושלום היינו מתנתקים מתורתו של משה, זה היה אומר כביכול שהתורה היא יוזמה אנושית. אני מחליט בכוח האלוקי. אומרים לנו, לא, לא, אל תתבלבל. הכל תמיד מתחיל ממעלה למטה. זה האלוה שיורד ומתגלה בעולם הזה. אתה אחר כך תתחיל לפעול ככלי כדי להיות מוכן לקבל את האור. זה כבר יהיה תורת אהרון. אבל היוזמה היא תמיד יוזמה אלוהית. אל תתפרץ לשמיים. כי אם אתה מתפרץ לשמיים, אתה קובע כביכול, אתה סוגר את הקדוש ברוך הוא למימדים שלך. זה עבוד הזרה, חד ושלום. אתה סוגר את הקדוש ברוך הוא למסגר של שכל אנושי. אלא תיתן לאלוה לזרום דרכך, ובכל זאת, אתה צריך לעשות תיקון של הכלים של המידות שלך, כדי שזה יעבור כראוי. לכן, תורת אהרון זה תיקון המידות יותר. תורת משה זה ירידת האור. אמן. שיהיה מקרבן לתורת משה, כדי שתהיה תורתו של אהרון, משמשת לתורת משה. תורת משה קודמת, תורת אהרון היא משמשת לתורת משה, ולא להפך. אומנם צריכים אנו להבין מהי תורת משה ומהי תורת אהרון. תורת משה היא מידת הדין. זוהי התורה כפי שהיא בצורתה המקורית. בתורת משה האמת היא הקובעת את המציאות. משה אמת ותורתו אמת. מה זה אמת? אמת זה דין. תורה שבאה ממעלה למטה, כשעיקר עניינה הוא הנתינה האלוהית השורשית. מאידך, בתורה שהיא מן הבחינה הזאת, אין הרבה יחס למה שקורה אצל המקבלים. כלומר, זה הנתינה. היא הקובעת. הכיוון הוא ממעלה למטה. תורת משה היא שורשית. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם יכול להתקיים, בא ושיצף מידת הרחמים. כלומר, התורה השורשית המקורית היא תורה של דין. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם הזה בדין. כלומר, שכל אחד ממש מקבל לפי מעשיו. אבל זה האמת המקורית שקובעת. אבל העולם לא יכול להתקיים, משתפים מידת הרחמים. מה זה השיתוף הזה? תורת האור. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, כן? דואג יותר לכלי. תורת משה נותנת, תורת אהרון מתבססת כאן כדי לראות איך מקבלים את זה. לפי זה נראה שאפשר לקשר את תורת משה לשיטת בית שמאי. כלומר, משה ובית שמאי זה אותו דבר. זה מידת הדין, לפי האמת השורשית. למשל, בית שמאי אומרים, מתי זה ראש השנה לאילן? זה אחד בשבט.
אם אהרון מלמד איך להכין את הכלי, אז מה משה מלמד?
משה מוריד.
מוריד, אבל לא לימוד.
צינור.
מה תורתו? מה תורתו?
זהו. הוא יהיה לך לפה, רק אהרון. אתה תהיה לו לאלוהים. בסדר? זאת אומרת שמשה רק מוריד תורה. אהרון הוא זה שמתעסק כאן בעולם הזה, איך זה יתפס.
אז מה אתה מתנה להם שזה קורה מאליו? אתה מכין את הכלי, ואז מאליו את זה.
אבל צריך ללמוד לתקן את המידות, לחבר.
זה אהרון.
זה אהרון.
נזמן משה.
זה מה שאני אומר, משה זה הכוח שמעביר, יש אמצעי מעביר את התורה האלוהית לעולם הזה. הצינור הזה נקרא משה רבנו. כלומר, בית שמאי אומר למשל, כן, נתתי דוגמה עכשיו, שראש השנה לאילן זה באחד בשבט, ובית הלל אומרים בטו בשבט. למה? מה, מי צודק? שניהם צודקים, תלוי איך אתה מסתכל על המציאות. אם אתה מסתכל על המציאות במקור, בשורש, עם הזווית של הראייה האלוהית, אז הכל בשורש. אז מתי זה ראש השנה לאילן? באחד בשבט. איך שמתחיל ראש חודש זה כבר ראש השנה. אני לא צריך לחכות 15 יום, שיהיה ירח במילואה, שיהיה לבנה במילואה, שיהיה בניין, שאני אראה פרחים על העצים, לא צריך. בגרעין נמצא כבר הכל. אז לכן לפי בית שמאי, שהוא רואה את הדברים בגרעין, הוא לא צריך לחכות להתפתחות כאן בעולם הזה. לא אכפת לו במרכאות ממה שקורה כאן. יבוא בית הלל ויגיד לו, רגע, רגע, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו עם בני האדם פה. הם לא יתפסו. הם צריכים דבר שהוא ממשי. אז תן להם עוד 15 יום, כדי שהדברים יתחילו להתגלות כאן בעולם הזה בחוש, ואז נקבע את ראש השנה לאילן, כך האדם גם כן יהנה. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. אחד בשורש, ואחד בתוצאה. אחד דואג לאור האלוהי, איך שהוא במקור, והשני דואג איך שבני האדם מקבלים את האור הזה. משה ואהרון. בתורת משה, אם אדם עבר על מצווה כלשהי, הוא מיד נענש. זה אמת. הוא נשרף. מימד הזמן אינו תופס מקום. אצל משה רבנו אין זמן. ולכן התגובה על החטא היא מיידית. למה? היא קשורה מיד לדבר. אם תיקחו צורת משולש פירמידה, משה רבנו נמצא כאן. אתם רואים שיש פה צד אחד וצד שני. כמה שאתה מתרחק, הסיבה והתוצאה רחוקים אחד מהשני. כשאתה מתקרב למעלה, כן? לפסגה, סיבה ותוצאה דבוקים. זה משה רבנו. ולכן, מיד כשאדם חוטא, הוא נענש. אבל כשאתה יורד למימד של אהרון, אז יש פה מרווח של זמן. אהרון זה הגישה שנותנת זמן לאדם, ערך הפיים ורב חסד. תחזור בתשובה, אני מחכה לך. אני אפילו מלווה אותך בחטא, בלי לשבור אותך מיד. אני יודע שזה תהליך. זה אהרון. לעומת זאת, בתורת אהרון, זה בדיוק מה שעכשיו הסברנו, השיטה היא שצריך ללוות את החוטא, תשימו לב, עד איפה זה הדברים מגיעים, בזמן חטאו, כדי שלא יתבע בחטאו. הוא חוטא אמנם, אבל אני מלווה אותו, אני לא עוזב אותו בזמן החטא. כי אם אני עוזב אותו בזמן החטא, הוא אבוד. ולהעלותו מנפילתו, זאת אומרת, אני הולך ומלווה אותו עד המקום שהוא נופל ומשם, כן, בגלל שלא עזבתי אותו, יש לי כוח עדיין להוציא אותו משם. בתורת אהרון מופיע שיתוף של מידת הרחמים בדין. התורה הזאת מתחשבת יותר ברמת המקבלים. היא דואגת גם לכלי, לכלי הקיבול, ולא רק להשפעת האור. בתורת אהרון מתגלה הבחינה של ערך אפיים ורב חסד. יש בה כוח סיבולת והמתנה לשיפור המצב. אז לכן אהרון, מה הוא עושה? כשעם ישראל רוצה לעשות חטא העגל, הוא עושה איתם. מעניין מאוד. אומר לו משה, מה עשית? מה אתה עושה? אתה עושה את העגל בידיים שלך? אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? העם נופל, אני חייב ללוות אותו בנפילה הזאת, אני עושה משהו איתו, אבל לא בשביל החטא. כדי לא לעזוב אותו, אם הייתי עוזב אותו, הוא אבוד. כן. זאת אומרת, זה חלק מהתיקון, זו שיטה שלא עוזבת את החוטא בזמן אחר. זה לא פשוט. כדי להמחיש תורה זו, הביא רבי נחמן מברסלב עליו השלום, את מעשה בן המלך שחשב עצמו להינדיק. תרנגול הודו. הוא מספר סיפור על בן מלך שנהיה משוגע, נכנס מתחת לשולחן, והתחיל לעשות קולות של תרנגול הודו. והמלך מתחיל להתבייש, הבן שלו קודם כל ערום, והוא מתחת לשולחן, זה לא ילד קטן, והוא כבר אדם מבוגר, והוא מתחת לשולחן, האורחים באים, מסתכלים, רואים את הבן של המלך, ערום מתחת לשולחן, מתחיל לעשות קולות, ואוכל תיאורים שזורקים לו אנשים מהשולחן, צחוק. אמר המלך, מי שיביא לי רופא מומחה כדי לרפא את הילד הזה, אני נותן לו הכל. באו מלא רופאים, לא הצליחו. אמרו לו, הילד שלך, חס ושלום, הלך לאיבוד כבר. עד שבא חכם אחד, אמר למלך, אני יושב עם הילד הזה, אני מבטיח לך שאני מרפא אותו. אמר לו, בכבוד, אני אתן לך מה שאתה רוצה, רק תרפא לי את הילד הזה. מה עשה אותו חכם? התפשט גם הוא, ערוב לגמרי. נכנס איתו מתחת לשולחן והתחיל לעשות קולות כמוהו. הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, אני הינדיק. תרנגול הודו. הוא אומר לו, מה אתה? הוא אומר לו, אני תרנגול הודו. הוא אומר, טוב, אנחנו שניים. וככה ממשיכים כמה זמן, כמה ימים, ואנשים זורקים להם פירורים גם לחכם וגם לשני. עד שיום אחד החכם אומר לו, תשמע, אני נמאס לי, אני רוצה ללבוש מכנסיים. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, מה? אפשר ללבוש מכנסיים ולהישאר הינדיק? מה קרה? אני ממשיך לאכול. הוא אומר לו, באמת? גם אני? אחרי זה עוד כמה ימים אומר לו, אני רוצה ללבוש חולצה. מתחיל ללבוש חולצה, גם הוא מתחיל ללבוש חולצה. אחרי כמה ימים אומר, תדע מה, אנחנו יכולים להפתיע את כל אלה שלמעלה, מעל השולחן. בוא נשב כמוהם, אנחנו תמיד הינדיק, אל תפחד. אבל בוא נאכל איתם במזלגות, נראה להם שאנחנו כמו גדולים. ישב, התחיל לאכול עם מזלג, כמו בן אדם רגיל, הכל. המלך מסתכל עליו, הוא רואה שיפור כל יום, כל יום, כל יום. בסוף אומר לו, תדע מה, אנחנו בכלל לא אינדיק. אומר לו, נכון? זאת אומרת, מה עשה אותו חכם? ירד למדרגה של החולה והעלה אותו. מוריד שאול ביעל. הוא לא עזב אותו ואמר לו, זה משוגע, אין מה לעשות איתו. עד שבא חכם אחד ועשה כמותו, וריפא אותו מכל יום. מה שנשאר מתורת אהרון, כן? מה נשאר היום מתורת אהרון? הם רק עניינים שבחינת הוראת שעה. כלומר, תורת אהרון נעלמה. רק הוראת שעה. שמה? כגון אליהו הנביא בהר הכרמל שעשה במות מחוץ לירושלים. ועל פי דין היה חייב על זה כרת. אלא שהוראת שעה עמדה לו, בסוד עת לעשות לשם, הפרו תורתך. אבל כשאין נביאים, מה קורה? הולכים ומבררים מה השאיר לנו הנביא האחרון. מי היה הנביא האחרון? מלאכי. והנה כתוב במלאכי, כמה פרקים יש במלאכי? שלושה פרקים. זאת אומרת, אתה הולך לנביא האחרון בפרק האחרון. ואתה רואה את המילים האחרונות של האחרון הנביאים. מה הוא אומר? זכרו תורת משה עבדי. תשימו לב. כלומר, אנחנו חוזרים למה? לתורת משה. הדרך ברורה. מכאן ואילך תורת משה ממשיכה לבדה. אלא שלפי מה שכתבנו לאל, מתעוררת בעיה רצינית אצל פשוטי העם והחוטאים. איך עכשיו יתלוו לכל אלה שחוטאים כל האפשרות של תיקון? מי יחזיר את אלה הרחוקים מתורת השם אל הדרך, אל דרך הישר? אם אתה עוזב אותם, אם אנחנו חוזרים לתורת משה, שתורת משה הגדרנו אותה כמידת האמת, מידת הדין, אז מי ירד עם החלשים? ואיך יתוקן העולם ללא תורתו של אהרון, שהיא מידת הרחמים? על זה עונה הנביא בהמשך דברה ואומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. מה זה יום השם הגדול והנורא? לפני שמידת הדין תפגע בהם, אני אשלח לכם עוד פעם נביא. זאת אומרת, עוד פעם את תורתו של אהרון. עוד פעם את מידת הרחמים, לפני יום הדין הגדול והנורא. אז הנביא מלאכי מרגיע אותנו. לפני יום הדין הגדול והנורא שעלול להחריב את העולם כליל, תתחדש הנבואה בישראל, וממילא תחזור הבחינה של תורת אהרון, ואז יתאפשר התיקון. כלומר, יש זמן שתורת אהרון נעלמה מן העולם. נשארה רק תורת משה. ויבוא זמן, לפני הגאולה, שנחזור לשיתוף של תורת אהרון גם כן לפני יום הדין הגדול והנורא. מה זה קשור לפורים? והנה,
וגם זה קשה, כי אנחנו רואים כל רוב ההלכות, היום הכל הולך לפי נתילל, ואנחנו מתנהגים, אם דת הדין הייתה פועלת, לא היינו קיימים בכלל.
יפה.
יפה, אם אני אחרי שאתה שואלת לפני השיעור, הייתי אומר, כנראה אנחנו דווקא...
רק בתורת אהרון.
יותר קרובים, תורת אהרון.
נכון. אז בוא נראה באמת מה קורה. והנה, מגילת אסתר הוא ממש זמן ההפסקה של בחינת תורת אהרון. במגילת אסתר נגמרת תורת אהרון. תקופה זו היא סוף הנבואה. ולמרות מציאותם של כמה נביאים, משמרת השתיקה ונבואות עין. יש לך נביאים אבל הם לא מתנבאים, לא מנבאים. מעניין. כן, אבל זה הכל בהסתר. אין גילוי אמיתי, ברור, של נבואה. אתה לא רואה שיש נבואה אמיתית כמו שאומר נביא. מגילת אסתר היא הציר שבו עובר העולם מן הנבואה אל החוכמה. כן? אותה סוגיה בגמרא, מי חכם, מי עדיף ממי. כן? חכם עדיף מנביא או נביא עדיף מחכם. כלומר, יש מעבר בהיסטוריה מנבואה לחוכמה. חוזרים לתורת משה, תורת החוכמה. וזה הזמן להפנמת התורה הזאת באופן קולקטיבי. כלומר, כל מגילת אסתר זה חזרה לבחינת משה רבנו. ועכשיו תכף נתחיל לפתח את העניין ולראות מה הקשר בין מגילת אסתר לבין משה. מעניין שכל הסיפור הזה קורה בחוץ לארץ, קודם כל. ואשר על כן לא אומרים הלל בפורים. מה זה לא לומר הלל בפורים? ואי אמירת ההלל ראו חז"ל לבוא ולרמוז לנו על מה שאמר הלל. תשימו לב, הלל, משחק מילים, הלל. מה אמר הלל? הווה מתלמידיו של אהרון. אם זה מתלמידיו של אהרון, כלומר שהלל קישר עצמו לבחינת התורה של אהרון. ומכיוון שתורה זו נפסקה בינתיים, על כן קבעו חז"ל שאין אומרים הלל בפורים. כלומר, אין אומרים כמו הלל, אין אומרים הלל. דהיינו, אין אנו אומרים כשיטת הלל בפורים. למה? כי פורים שייך יותר לתורת משה. בקבלה, פורים זה ממש בחינת משה רבנו. כן? שיטת לפשוט את מגילת אסתר זה גילוי יסוד דאבא. יסוד דאבא זה מדרגה עליונה מאוד, שאני לא אכנס עכשיו לעניין, אבל זאת הבחינה, זה הכוונה. בזמן שפותחים וקוראים במגילת אסתר, זה גילוי יסוד דאבא, זה חוכמה, זה חוכמת משה רבנו. מדרגה גבוהה מאוד. ובגלל שמשה רבנו לא זכה להיכנס לארץ ישראל, לכן כל מה שקרה במגילת אסתר הוא מאותה בחינה של היהודים בגלות. וחז"ל, שרצו בכל זאת לקשר את הדברים לארץ ישראל, קבעו שהערים המוקפות חומה מזמן יהושע, שהיה בהם קריאת המגילה, שתהיה בהם זה, מקריאת המגילה ביום ט"ו לחודש אדר. כי באמת הוא הזמן המובחר לכל מועדי ישראל. כלומר, המועד הנכון הוא דו לחודש. אז למה אנחנו קוראים את המגילה בי"ד? בגלל שזה גלות. בזמן שהלבנה במילואה כנודע, שם היינו צריכים לקרוא את המגילה, בט"ו. אבל בגלל נס הפורים שקרה מחוץ למקום הראוי, בחוץ לארץ, על כן מופיע גם תאריך אחר. זה לא שאנחנו זורקים את ט"ו. הרי שבירושלים קוראים בט"ו. אבל בערים שמחוץ, אנחנו קוראים, גם כן יש תאריך אחר. חוץ מזה שהגמרא אומרת גם בי"א, בי"ב, בי"ג וכו' וכו'. לא פחות ולא יותר. אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת, יש שם סוד גדול מאוד. מגילה נקראת. על כל פנים, יש לנו שני תאריכים פה. למה י"ד? ומחמד זה תזוזת המקום גרמה לתזוזת הזמן. זאת אומרת, בגלל שקרה הנס בחוץ לארץ, מחוץ למקום, אז הזמן זז. יש זעזוע של הזמנים.
אני רוצה לומר גם שהערים והארץ מחושנים בגנות, מחוץ לירושלים.
כן, אז זה הבניין שבכל אופן, כל מה שקורה, חכמים רוצים לקשר את העניין הזה למשהו של ארץ ישראל. כלומר, מה הקשר בכלל בין מגילת אסתר לירושלים? פתאום מוצאים לך הלכה שערים שמוקפות חומה מזמן יהושע, מה אכפת לי? אלא לתת חשיבות לארץ ישראל בכל דבר כזה, וחוץ מזה עוד יותר גרוע, לא לשכוח בגלל מה קורה כל הסיפור הזה. בגלל שנרדמנו בגלות. תקשר תמיד את העניינים לארץ ישראל, הכל נובע משם, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אז מה אז מתחיל הבלגן? הגמרא בחולין, דף קלט, עמוד ב', שואלת וחוקרת, איכן הוא מקורם בתורה של המן, מרדכי ואסתר? וכשהגמרא שם מגיעה, כן, מגיעה למשה רבנו, יש טעויות, כתבתי את זה ממש שעה לפני שהגעתי, אז מחילה מכבודכם. כשהגמרא מגיעה למשה רבנו עליו השלום, היא שואלת, משה מן התורה מניין? ותשובתה מן הפסוק, ויומר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר והיו ימיו מעד 20 שנה. שם, מהפסוק הזה, חז"ל אמרו שמשה מופיע במגילת אסתר. בתורה, סליחה. חז"ל ראו לנכון להביא את הפסוק בו מופיע משה רבנו רק ברמז. בשגם עולה בגמטריה משה. ושם כתוב והיו ימיו 120 שנה כמניין שנות חייו של משה.
אני לא מבין את השאלה, מה זה משה מן התורה מניין?
כלומר,
למה צריך להביא
ראיה? הוא מופיע... יפה, הוא מופיע, אבל אנחנו רוצים לראות אם הוא מופיע לפני. כלומר, אם לא היה כתוב הזה בגמרא בחולין, היית חושב שמשה מופיע רק כשאתה רואה כתוב משה. אומרים לך, לא אדוני, זה המשה המגולה, אבל יש משה נסתר. אז עכשיו, לפני שנתקדם, איפה מופיע הדבר הזה בשגם הוא בשר? זה היו שנה...
אחרי
או לפני?
לפני
המבול. סמוך למבול, לפני המבול. כלומר, אנחנו עכשיו מקשרים את משה רבנו, זה מה שעושים חז"ל. הם מביאים לנו את משה רבנו לא כשהוא מופיע במצרים, כפשוטו, אלא לפני זה, בזמן המבול. למה? אתם ראיתם את משה רבנו במבול? לא. אתם יודעים למה? אומרים לנו פה חז"ל ברמז, משה רבנו הוא הגואל. כשאנחנו אומרים משה, כן? זה תמיד הגואל. לא חשוב באיזה תקופה. הוא יכול להיקרא, כן, פנחס, אבל הוא תמיד בחינת משה. משה שפיר כאמר, כן, כתוב בגמרא, כל פעם שיש תלמיד חכם גדול קוראים לו משה. אפילו שקוראים לו יעקב. המשה הוא הגואל. איפה נמצא הגואל בזמן המבול? האם הייתה גאולה בזמן המבול, או שהעולם חרב? העולם חרב. זאת אומרת, איפה היה גואל שבזמן המבול? נמוך במים גם הוא. הוא לא התגלה. העולם חרב בזמן המבול, והמשה שהיה צריך לצאת שם באותה תקופה לא יצא. ולכן, זה העניין בשגם הוא בשר, והיו חייב, שנות חייב מעט ב-20 שנה. אז אני שואל אתכם, איפה נמצא עכשיו? אנחנו מתקדמים בזמן, ואנחנו מגיעים למצרים. איפה נמצא משה? במים. מהמבול? עד שם הוא עדיין במים, צריך להוציא אותו מהמים. בואו נראה עכשיו, תמשיכו. יפה מאוד, הנה אני מביא את זה. והנה, פסוק זה מופיע לפני המבול. וחז"ל מסבירים שבחינת הגואל של אותה תקופה לא התגלתה. כן? ולכן נמחו כל הדור ההוא במי המבול. וגם בחינת הגואל עמהם. אבל במצרים, שם כן הופיע הגואל שהיה נמצא משכבר הימים ביסוד המים. ולכן אותם מי המבול, כן, סליחה, ולכן נאמר על משה רבנו, כי מן המים משיתיהו. זאת אומרת, אני חייב עכשיו לשחרר אותו מהמים, הוא עדיין תקוע במים מזמן המבול. להורות שהיה משוי מן המים שהם אותם מי המבול. וזאת, כי הגיע העת שהתגלה והגאל את ישראל מן השעבוד במצרים. וכשראתה אותו בת פרעה, הוא היה בטבע. זה מה שאתה אומר, ביטל. כדוגמת מה שהיה גם כן בתקופתו של נוח. נוח בטבע, משה בטבע. לפי זה יוצא, כי משה היה בסתר. איפה משה? משה מסתתר. כמו אסתר, ממש כמו אסתר המלכה בסיפור המגילה. ולכן שואלת הגמרא, באותה גמרא, אסתר מן התורה מיני. כלומר, תשימו לב, עצם העובדה שהגמרא שואלת על המן, על אסתר ועל מרדכי, אני מבין, אנחנו מדברים על מגילת אסתר, אבל מה הקשר שבאותה גמרא, הגמרא שואלת על משה רבנו? מה, למה אתה לא שואל על אברהם? אלא רצו חזל לקשר באופן שאנחנו נבין שמשה קשור למגילת אסתר. ולכן באותה גמרא, באותו מקום, הגמרא שואלת, משה מן התורה מיניים? מה הקשר עכשיו? מה אתה שואל אותי? כמו שאמרתם, באופן פשוט, מה זה משה מן התורה מיניים? אנחנו רואים אותו. לא, הוא מופיע לפני. בוא נחפש את זה לפני. צריכים להביא דברים מרחוק. בשגם הוא בשר, בשגם גנטריה משה. אומרת הגמרא שם. כן. אומרת הגמרא, אסתר מן התורה מיני, שנאמר, ואנוכי הסתר אסיר פני ביום ההוא. כלומר, אם משה מופיע ליד אסתר, זאת אומרת ששניהם נסתרים. אז בוא נראה את זה באמת, איך זה קרה. תורת משה היא גילוי הנסתרות. זאת התורה של משה. אתה שאלת מה עושה משה? משה מגלה את הנסתר. ונקודת הצי בחווייתו התורנית של משה היא דווקא ההגעה למדרגת אי הידיעה. מתי משה הגיע לשפיץ? כשכתוב שהוא לא יודע. אתם מבינים? משה רבנו זה דעת. אמרנו, יסוד דאבא. דעת, ממש. סוד הדעת זה משה רבנו. מתי הוא מגיע לשיא החוויה התורנית שלו? מתי הוא הגיע להיות השפיץ של חייו? ברגע שהוא לא יודע. לא יודע. כן? לא יודע. בוא נראה איפה הוא לא יודע. יותר פשוט מזה. ואכן משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הראני נא את כבודך. כלומר, משה הגיע למדרגה עליונה, שואל את הקדוש ברוך הוא, תראה לי את הכבוד שלך. בלי להיכנס עכשיו לפרטים מה זה כבודך וכו' וכו'. ולא קיבל, וזהו שאמר לו השם למשה, לא תוכל לראות את פניי. כלומר, אתה הגעת למקום שפה אתה לא יודע. אבל עצם זה שאתה לא יודע, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אתה לא יודע. אתה יודע דרך זה שאתה לא יודע. תכף נבין, לאט לאט. אחרי כל העליות, הוא מגיע, כן, לבחינת עד בלא ידע. אנחנו עכשיו קרובים לפורים. מה אנחנו רוצים להשיג? הרי בפורים יש פרדוקס גדול. אומרים לך שפורים זה דעת. אומרים לך שפורים זה שיא הזיכרון. זכור את אשר עשה לך עמלק. ובאותו זמן, באופן פרדוקסלי, מה אומרים לך? עד בלא ידע. בין ארור אמן לברוך מרדכי. רגע, אני לא מבין. לפני דקה אמרת לי שאתה צריך לגעת בנקודה שאתה יודע. איפה אמן? איפה מרדכי? איפה הברוך? איפה הארור? ועכשיו אתה אומר לי לא? ועוד יותר מזה, אומר האריזל, אתה צריך להגיע למדרגה שאתה אומר הפוך. זה שאתה צריך להגיד לו ברור, אתה אומר לו ארור. וזה שאתה צריך להגיד ארור, אתה אומר ברוך. אומר האריזה, צריך להגיד את זה. אני לא מבין. אתה בשיא הדעת, ואומרים לך, אל תדע. ונהפוך הוא, כן? שהיא מדרגה עליונה הנקראת, רשע דלית ידע. כלומר, זה לא מה שאנחנו חושבים, שאתה לא יודע בפשטות. יש מדרגה, כן, בספירות, שהיא מדרגה עליונה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, בגלל שהדברים עמוקים, כן? אבל תדעו לכם שבעתיק, במדרגה העליונה, לפני האריך, כן, כתר בנוי מעתיק ואריך, ואריך הוא חלק שכבר מגלה את האצילות, הוא כבר כתר לאצילות. אבל מעל יש עתיק, ומעל העתיק ששייך עדיין לאדם קדמון, שזה עולם בפני עצמו, גבוה מאוד, יש מדרגה שנקראת רשע דלית ידע. איפה אנחנו בכלל? שם נמצא, זה נקרא עד דלא ידע. לא שאתה לא יודע, ושאתה מגיע למדרגה ששם אין ידיעה. מה זאת אומרת שאין ידיעה? איך נראה? וזה סוד מאמר חז"ל, שתכלית הידיעה שלא נדע. עד איפה אתה צריך להתקרב, 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 עד שאתה לא יודע. מה זה אומר? מסביר בעל ספר ערבי נחל, בפרשת וישלח. בעניין עבודת השם הוא אומר, מי שאינו עובד השם כלל, ידמה בדעתו שהוא צדיק גדול. כן, בדרך כלל זה הפוך. אלה שלא עובדים את הקדוש ברוך הוא, חושבים את עצמם לצדיקים. ומי שהוא במדרגה גדולה בעבודת השם, ידמה לעצמו שאינו עובד כלל. הוא אומר לעצמו, אני לא כלום. כן, ככה, בדרך כלל זה. אדם שהוא חושב את עצמו למשהו, אז תדעו לכם שהוא, כן, יש בעיה בדבר הזה. כמה שאדם גדול יותר, הוא ענב, כן? תראו את מורנו ורבנו, כן? העצוב והעלוב. לא יודע כלום. מה אני בעי על מה, כן? בכל מקום הוא כותב את זה. מה אני בכלל? זה מראה שאתה גדול. כן. אנחנו אומרים את זה, כן, בהבדל, כן, ביחס לקדוש ברוך הוא. במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. וכמאמרם ז"ל בברכות סמך א', עמוד ב', כגון אנו בינוניים. כן, חכמים היו אומרים על עצמם, אנחנו בינוניים. רבה. כגון אנה בינוני. אם אתה בינוני, כן, אז אתה לא משאיר חיים לשאר בני האדם, כמו שכתוב בספר התניא. מה אנחנו אם הוא בינוני שמרחם? ולזאת, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. כדי להיות בחיר הנמצאים, היה שפל בעיניו יותר מכולם. לכן הגיע למדרגה של משה. וזה התכנית של המדרגות, שידע שאינו עובד השם בכלל. כך אומר הרב פה. אתה יודע מתי אתה מגיע ממש למדרגות גדולות? כשאתה חושב שאתה לא עושה כלום בעבודת השם. אתה מתחיל לפחד מכל צעד קטן, אתה אומר, אבל אני כלום, אני לא מבין, אני לא כלום. לא עשיתי כלום בכלל, איך? אתה מתחיל לדאוג לדבר הזה, באמת.
זה
בכלל משמע,
נכון?
לא.
מעל משמע?
כן.
אז מה בינו, כאילו, אני לא שלנו?
בסדר, זה שונן שערי בינה, נכון.
אמרת שזה חוכמה ובינה, כאילו, בכל אחד הוא בעתיק
נמצא. נכון, אבל אני יכול להגיד לך משהו אחר, משה נמצא בנצח. נכון?
נכון.
איפה הוא נמצא? פעם אומרים לך שמשה בנצח, אהרון בהוד. פעם אומרים לך שמשה ביסוד אבא, זה חוכמה. פעם אומרים לך שמשה הוא בחינת עכשיו שהגיע לרשע דלית ידע. אז תלוי, יש שורש ויש גילוי וביטוי. יש מדרגות עליונות ויש את הביטוי שלהם. המשיח מי זה? זה עוד פעם משה, רק במדרגה המשופרת, סוג 2007. זאת אומרת, זה אותו עניין, רק במדרגות העליונות יותר. לכן כתיב, ויהי ברדת משה מהר סיני, עכשיו תשימו לב, עכשיו הפסוק, ושני לוחות העדות ביד משה ברידתו מן ההר, ומשה לא ידע. כי קרן אור פניו בדברו איתו. הוא יורד עם הלוחות, כן? עכשיו הוא היה עם הקדוש ברוך הוא, למד תורה עם הרב הכי גדול שיש. כן? אתה יכול להביא מלא פירושים בתורה, אבל הפירוש של משה הכי גדול. מה שאומר לך משה זה איך חתום, הוא למד עם הקדוש ברוך הוא. והוא יורד וכתוב, ומשה לא ידע. מה זה משה לא ידע? משה, אלוף הדעת. משה לא ידע. למה לא ידע? כי עכשיו הוא הגיע לשפיץ. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה. עכשיו תראו איזה פרדוקס הולך להיות פה. כולם מסתכלים עליו, והנה, קרן אור פניו, ויראו מגשר עיניו, כולם בורחים. הוא מתקדם ברחוב, מסתכלים עליהם, מתחילים לברוח מכל הכיוונים. ויקרא עליהם משה, אז הוא אומר להם, איפה אתם הולכים? אני משה, מה אתם, מה קרה לכם? הוא לא יודע. וישובו אליו, אהרון וכל הנשיאים, לאט לאט מתקרבים, מגששים, כן? בעדה, וידבר משה עליהם. תשימו לב עכשיו לפסוק, פה זה מתחיל להיות מעניין. ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל, ויצבר את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני. ועכשיו, ויחל משה מתדבר איתם, וייתן על פניו מסווה. זה נראה לכם הגיוני? יפה מאוד, כשהוא מדבר איתם, אם הם כל כך פוחדים, כשהוא מדבר איתם הוא צריך לשים את המסווה, נכון? את המסכה של פורים. כשהוא גומר לדבר, מה הוא צריך לעשות? להוריד את המסכה, הוא גמר לדבר איתם. עכשיו אין להם מה לפחד ממנו, הוא הולך. לא. כשהוא מדבר איתם, הוא מוריד את המסכה, וכשהוא הולך, הוא שם את המסכה. מה הולך פה? כל זה קורה דווקא כשמשה מגיע למדרגת, ומשה לא ידע, כן? אלא שדבר תמוע הוא, שהרי משה היה מדבר עם בני ישראל ללא המסווה על פניו. ולכאורה, כיוון שהיו יראים מגשת אליו, היה צריך ליתן המסווה על פניו בדיבורו עמהם, בדברו עמהם. ובמקום זה, היה נותן המסווה על פניו דווקא כשסיים לדבר איתם. אז אני לא מבין כלום. אז מה קורה פה? אלא, שמשה היה מלמד את ישראל שני רבדים בתורה. יש שני סוגים של לימוד. משה מלמד סוד ומלמד פשט. הנגלה והנסתר שבתורה. וכשהיה מלמד נגלה, היה אז, הנה אז היה מוריד את המסווה מעל פניו. למה הוא צריך להוריד את המסווה? להורות שהיה יורד למדרג אדם בפשטות. לעומת זאת, כשהיה מלמד נסתר, אז היה נותן המסווה על פניו כדי לצמצם ולהלביש את תורת הסוד. זאת אומרת שתורת הסוד צריך להלביש אותה בלבושים כדי לגלות אותה. מה זה להלביש אותה בלבושים? לגלות. לא להשאיר אותה כמות שהיא. אני הולך להגיד לכם דבר שהוא אולי קצת חמור. אם אנחנו לומדים תורת הסוד רק בתורת הסוד, זאת אומרת שכל הזמן אתה חוזר ומשחזר ספירות ופרצופים, אתה משאיר את הסוד בסוד. אתה לא מגלה את הסוד. כל החוכמה זה לתת לבושים ומילים של הדור כדי לגלות את התורה הזאת. זאת הגדולה של הרב קוק. כל מה שהוא אומר זה רק כתבי אריזל והזוהר. הוא כותב את זה. כל מה שכתבתי, כל מה שאמרתי, כל החיים שלי זה רק הזוהר ודברי אריזל. אבל כשאתה מסתכל, אתה קורא, אתה אומר, רגע, מה הוא? איפה? הכל היה מלובש בדיבור שמתאים לדור. כי בלימוד הנגלות שבתורה מעבירים לתלמידים ידיעות. תשימו לב. כן? אם אתה מלמד נגלה בתורה, מה אתה מלמד את התלמיד? ידיעות. אבל בלימוד הנסתר שבה מעבירים אי ידיעות. כלומר, כשאתה מלמד סוד, אתה מלמד את הדלא ידע. דרך הדיבור מתגלה רובד הפשט, אבל דרך השתיקה מתגלים העומקים של ים החוכמה. זאת אומרת שהתלמיד הטוב, יש שני סוגי תלמידים. התלמיד הבינוני, הוא לומד ממה שהרב אומר. התלמיד הטוב, הוא לומד כשהרב שותק. כלומר, ברווח שבין המילים שהרב אומר, שם הוא מגלה את התורה הפנימית. ומקביל לעניין זה כותב הרב פחד יצחק, שקיימים שני סוגים של תלמידי חכמים. אלו המבינים את דברי הרב דרך דיבורו, ואלו המבינים דבריו דרך שתיקתו. אל תחשבו שכשהרב מלמד ומדבר, כאן עיקר הלימוד. אומר הרב פה, תחת יצחק, שעיקר הלימוד זה דווקא כשהרב לא מדבר, שהוא שותק. קשה להבין, נכון? כי אנחנו רגילים שידע צריך לעבור. אנחנו לא רגילים לשקט שמדבר. אנחנו רוצים לשמוע דיבור. משה רבנו הגיע למדרגת עד דלא ידע.
אבל צמצום זה דיבור, זה לא שיטה.
יפה מאוד. כלומר, כמה שאתה יותר מצמצם...
אני אמרתי שזה דווקא על ידי הדילוי של האי ידיעה.
יפה. אבל בכל זאת, גם בדיבור הזה יש שתיקה. בכל מדרגה יש את השתיקה והדיבור של אותה שתיקה. משה הגיע עד ולא ידע. כלומר, שהיה מבין את דרכי השם דרך השתיקה האלוהית. תשימו לב, כמה שאנחנו נכנסים, חודרים לקודש, מה יש? שקט. הכהנים מגיעים לירושלים, מורידים את הסנדלים, לאט לאט עולים להר הבית, אין יותר נעליים. אסור שיהיה רעש אפילו של סנדלים שם, לא שומעים אפילו גרזנים, לא שומעים ששוברים אבנים. אתה נכנס לבית המקדש, אם היינו עכשיו מבינים מה זה בית המקדש, היינו רק מפחדים מהשקט שיש בו. אף אחד לא מדבר בבית המקדש, לא מדברים. הלאה נעבון, מה שלומך? אתה עכשיו זה, במילואים, גם אני, הלאה, מה נשמע? תביא את הדם פה, תביא פה, תן את הקורבן, הלאה, נצחק. אין דבר כזה. כולם שותקים בבית המקדש, כולם הולכים בצעדים, יחסים, שקט מוחלט, זה מבהיל. לא שומעים כלום. זה הדיבור הכי גדול. תשימו לב, התחלנו את השיעור כשאמרנו שהדיבור האלוהי היה יוצא בין משה ואהרון. איפה זה בין? יש פה באמצע? באמצע יש רק מתח, יש שקט. משם יוצא הדיבור, מבין שני הקרובים. משה היה יודע סוד הלובן שבתורה. משה היה קורא גם בין האותיות השחורות המונחות על הגביל הלבן ברווחים המאפשרים התבוננות. מתי אתה יכול להתבונן? כשאתה בלבן, כשאתה באמצע. כשלא רק אתה באותיות, כשאתה בין האותיות, כשאתה ברבע, בשתיקה של הרב. לא רק כשהוא מדבר.
זה לא מוגדל.
יפה מאוד, יפה מאוד, אין סופי, וזה לא פשוט, זה הזה לא ידע אמיתי, זה לא שזה לא ידיעה כמו שאמרנו מקודם, זה הכי גדול, אתה מגיע לבחינה שהיא שווה, הרי מה זה הלבן שבספר תורה? מההתחלה של הספר עד סוף הספר זה אותו לבן, נכון?
כל מה שלא שחור,
וגם מתחת לשחור, נכון? הכל לבן בעצם. רשמו לנו כמה אותיות, כן? הלבישו לנו כמה לבן, חלקים של לבן. כדי שנבין משהו, כאילו אנחנו לא יודעים ללמוד בלבן, אז מלבישים לנו קצת בשחורות, כדי ללמוד את הלבן.
אני מבין שזה עוד שיוצא פעיל על הכלב, אתה יודע, שיוצא בקפסלות, כאילו זה גורם לדבר להיות מוגבל, לכן זה פוסל.
כן. ואם שתי אותיות נוגעות אחת בשנייה, הרסת את הלבן. הבנת מה קורה פה? זאת אומרת שיש פה סוד גדול. דרך אגב, האריזה מתייחס לדבר הזה, בלבן הזה שבין האותיות. זה התורה שנקראת תורה דעתיקה סימאה. זה תורת מלך המשיח במדרגה גבוהה מאוד. כלומר, לעתיד לבוא נלמד בלובן שבין האותיות. עד דלא ידע. זה פורים.
זה מגלה רצון לקבל.
מה זאת אומרת מגלה רצון לקבל?
ברגע שהוא מופיע, הוא אומר שהוא לא יודע, זאת אומרת שעכשיו הוא מוכן לקבל עוד.
הכל! הכל! הוא מקבל הכל! עד דלא ידע הזה זה יותר גדול מידע. זה מה שזה אומר. עכשיו תשימו לב, אם זה מדרגה של העתיד לבוא, היא עדיין לא קיימת. אז בשביל מה אנחנו חוגגים פורים? מה זה פורים? עד דלא ידע. אז אחד שבא מאיפה? מהעתיד, לא מהעבר. ראית פעם חג שבא מהעתיד? אין לו זמן, וימי הפורים האלה לא, מה כתוב? לא יעברו מן היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. עוד סוד, בהלכה, הקורא את המגילה למפרע, לא יצא. מה זאת אומרת אתה קורא את המגילה למפרע? אז בפשט, זאת אומרת אם הוא דילג ואחר כך הוא חוזר אחורנית. לא יצא איזה חובתו. אומרים לנו חזל, יש סוד יותר גדול מזה. אם אתה קורא את המגילה למפרע, כאילו אתה חושב שזה סיפור שהיה שם בשושן הבירה, אבל אתה היום לא אכפת לך, העיקר שיש לך קפטונים, לא הבנת כלום. אתה קורא את המגילה למפרע, לא יצאת בכלל, לא הבנת כלום. זה לא למפרע המגילה. זה דבר שהוא בא מלעתיד לבוא שבכלל לא הגיע עדיין לעולם. אתה רק טועם קצת. השקט שבין הדיבורים משדר לימוד עמוק יותר. וזו בדיוק המדרגה שקיבלנו בפורים. ולכן בסיפור המגילה התהפכו כל האירועים נראה לטוב. דרך ההסתרים שבטבע. והנה. בוא נראה את ההגבלות. דמותו של משה רבנו הופיעה בשני השחקנים הראשיים. יש לנו עכשיו שני שחקנים ראשיים במגילה, מרדכי ואסתר. כמו משה רבנו שגדל בבית פרעה, גדלה אסתר בבית המלך. אותו דבר. ואין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. בדיוק כמו משה רבנו. משה רבנו, עד שהוא גדול, אתה לא יודע מה הוא. הוא בתוך בית המלך, שם משחק עם הפרעונים הקטנים, וניתן סביר להניח שהוא דומה להם. הוא עצמו לא יודע בכלל מה הוא. בסדר? וייתכן לומר, אותו דבר על אסתר, שאסתר אף לא ידעה בשלב זה מי היא ומה עניינה שם בכלל. היא נמצאת שם אצל החשברוש ולא יודעת מה, כן? היא מלכה, מלכת פרס. כמו שגם משה היה יכול לחשוב שהוא הפרעו הבא בתור. בדיוק. משה היה יכול בהחלט לשאול את עצמו האם הוא זה שימשיך את ההיסטוריה המצרית? או שמה נועד הוא להמשיך את ההיסטוריה של עם ישראל? מה אתם חושבים שמשה לא שאל את השאלות האלה? בוודאי. אני אתן לכם עובדה, תכף. וכל הדברים האלה התבררו לאט לאט, זה דבר שהוא לא פסוק בכלל. כתוב פסוק בתורה. ויגדל משה ויצא אל אחיו. תגידו לי מי זה אחיו? אנחנו יהודים, תמיד מביאים את הכל על חשבון שלנו, כן? משה יצא, מאיפה משה? מהקבוצה שלי. כתוב, ויגדל משה ויצא אל אחיו. מי זה אחיו? העברים. לא נכון, לא פשוט בכלל, תסתכלו מה אומר פה. שאלו חז"ל, מי הם אחיו? הרמב"ן אומר, אלו העברים. יפה מאוד, אבל האבן עזרא סובר שמדובר דווקא על המצרים. זה אחיו. אוי ואבוי, אז מה, משה לא יודע בדיוק איפה הוא, לאן הוא הולך עדיין. אתם מבינים כמה זה קשה, גאולה? כל זאת כדי להראות לנו את מורכבות הדברים וצורך בירורם.
אז הרבה שהרבה כותב שהם עברים, אז גם זה בשביל להגיד לנו שזה לא פשוט.
בוודאי. עצם העובדה ששואלים את השאלה ומתחילים לענות, זאת אומרת שיש אפשרות שתהיה משהו אחר. זהו סוד היציאה מבית המלך. מה זאת אומרת לצאת מבית המלך? כל עוד והגואל נמצא בתוך בית המלך, אתה לא יודע עדיין מה הוא הולך להיות. הוא יכול להמשיך את ההיסטוריה של העם הזה. הרי מה קורה בהתחלה כשמרדכי שולח לאסתר? מה היא אומרת לו? רק שמע, זה לא כל כך פשוט, אי אפשר, אני לא נקראתי. מי שלא נקרא אצל המלך, אחת דתו, יעמית. מה אומר לאסתר? כותב למרדכי עוד פעם מכתב, אומר לך, אוי ואבוי לך, אם את חושבת שהגעת לשם בשביל לעשות את העבודה הזאת, לשתוק ולא זה, את והבית של אבא שלך כולם מוכים. תיזהרי. ואז פתאום אם היא מתעוררת, אומר לו, בסדר, בסדר, תצומו. תתחילו לצום, תתחילו לעשות עבודה. כלומר, לא ברור לאסתר בדיוק מה היא עושה שם, כמו שלא ברור למשה. זהו סוד היציאה מבית המלך. כלומר, לקיחת האחריות לכיוון בחייו של משה ובחייה של אסתר. כשהיא יוצאת מבית המלך, היא מתחילה לגדול. זה נקרא גדילה. בדור הקדוש כתוב שהגאולה תבוא כשילמדו ישראל סתרי תורה. ודבר זה מקורו, מאיפה לקח הזוהר הזה? באמרה של חז"ל, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מה הקשר ללמוד סוד לבין הפסוק הזה, לבין הדבר הזה? מה הקשר? שנאמר, ותאמר אסתר בשם מרדכי. משם למד הזוהר שצריך ללמוד סוד כדי שהגאולה תבוא? בוא נראה למה. העולם נמצא בגלות מאז בריאתו. זה למדתי מהרב שרקי שליטה. העולם נמצא בגלות מאז שהוא נברא. והוא זקוק לגאולה. למה העולם נמצא בגלות מאז שהוא נברא? כי מה זה הבריאה? זה הסתר של האלוה. נכון? האמרות מה הם עושות בעצם? המאמרים, המאמרות שבהם נברא העולם, מה הם עושות לקדוש ברוך הוא? מסתירות אותו. אתם מבינים את הפרדוקס? בעשרה מאמרות נסגר העולם. הסתתר העולם. כלומר העולם מעלים את הקדוש ברוך הוא. מה זה נברא? יפה. מה זה נברא? יצא מהאלף. בר אלף. ברא. מה זה לצאת מהאלף? לבוש. הסתר. גלות. יצאת מהצילות, אתה בברא. בריאה. מה זה הגאולה? גילוי האצילות. כשהאלף חוזר ומתגלה. זה הסוד של אלף דר. יש דירה לאלף, הוא חוזר. האחדות של אצילות חוזרת לעולם. מוצאת לה דירה פה, בתחתונים. הרוצה שיתקיימו נכסיו, אומרת הגמרא, איתה בהם עדר או אדר. אז אומרים חזק זה עץ, חזק מאוד. אבל עדר זה לשון כוח. לשון עוצמה. כלומר, להבין שהאלוה נמצא בתוך הדברים שלך, בכסף, בפרנסה, בכל העניינים. אם אתה חושב שאתה מביא את הפרנסה לעצמך, אתה לא מבנת כלום. אתה צריך תמיד להכניס את האלף לתוך הארנק שלך. אם אתה לא מכניס את האלף לתוך הארנק, אז הברכה שלך מצומצמת למה שאתה עושה. אתה לא נותן לו להתענן בפנים. הרי הוא אינסופי, ואתה מגביל את הדברים. אז כל 5 דקות אתה סופר את הכסף. לכן כתוב בזוהר הקדוש, שאין דבר, אין ברכה שורה, אלא במה שסמוי מן העין. כי אם זה סמוי מן העין, זה פתוח לעין אחרת. חז"ל מלמדים שצריך לשחרר את המאמרות. אם זה המאמרות סותמות, אז מה צריך לעשות? לשחרר את המאמר שבהם נברא העולם. המסתירות את דבר השם. אז איך משחררים מאמר? על ידי דיבור. דיבור משחרר מאמר. תשימו לב.
איפה דיוק? אין הברכה שורה, אלא בדבר, אבל שמשלנו לראות לנו שדבר סבור, זה המאמרות.
יפה. ולכן, עובר הגילוי דרך 10 הדיברות. כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא מתחיל להתגלות באמת? כשכל דיבר אחד פותח מאמר שהיה סוגר. והוא הסוד, תשימו לב עכשיו, האומר דבר בשם אומרו. תשימו לב, יש סוד בדיבור פה. כלומר, כי האומר דבר הופך את האמירה לדבר. האומר דבר. אמירה דיבור. ואז ממילא מביא גאולה לעולם. כלומר, מתי הגאולה באה לעולם? כשהמאמר הופך להיות דיבור. ומה אמרה אסתר למלך בשם מרדכי? מה היא אמרה לו? היא גילתה לו שיש המבקשים להורגו. פשוט מאוד, בסיפור של המגילה, מי רצה להרוג את המלך? ביקטן ותרש, רצו להרוג את המלך. היא הולכת להגיד לו, בשם מי? מרדכי. רגע, יש סכנה בדבר הזה או לא? בוודאי שיש סכנה, למה? יפה מאוד, יבוא החסברות שיגיד רגע, מה את מתעסקת עם הגבר הזה? מי זה? הלו, את מלכה פה, את בארמון, מי זה האיש הזה? מגלה לך סודות, מה אתם מתראים? מתי את רואה אותו בכלל? אולי את גם כן כמוהו, מעם ישראל. ועכשיו אני רוצה שכל עם ישראל ילך לאיבוד, אז זה נגמר הסיפור. אז זה מפחיד. מה אותה אסתר? לא מתחשבת בדבר הזה, אומרת לו בשם מרדכי. זאת אומרת, אומרת דבר בשם אומרו, ואז זה מביא גאולה, אז מתחילה הגאולה. מעניין. והנה לפי סדר העולם הטבעי, במעשה זה הכניסה אסתר את עצמה לסכנה גדולה, כי המלך החשברוש היה עלול לחשוב ולבקש אודות הקשר שבינה לבין מרדכי. ואיך הגיעו לקרבה שכזאת ביניהם, עד כדי כך שמדברים ביניהם והוא מגלה לסודות. מה זה הדבר הזה? ובדבר זה הייתה עלולה להתעורר סכנה גדולה לעם ישראל. אלא שדווקא בזכות גילוי האסתר, התחילה הגאולה. בגלל שהיא אמרה דבר בשם אומרו. כלומר, לפעמים צריך לא לפחד להגיד את הדברים בשם אומרם. למרות שמבחינה לוגית, אתה נכנס עכשיו לסכנה. והוא המקור, אומרים לנו חכמים, שממנו הסיק הזוהר הקדוש שהגאולה העתידה תהיה תלויה דווקא בגילוי תורת הסוד. אתם מבינים את המקור? לא ידענו מאיפה המקור הזה שהזוהר אומר, בהי ספרה, בזה ספר הזוהר, יפקול ישראל מגלותה ברחמים. למה? למה בספר הזוהר? כי הזוהר מגלה ואומר דבר בשם אומרו, זאת אומרת, הופך את המאמר לדיבור. מה רצית לשאול? מחילה. עבר?
לא, רשום כאילו, היום בבת היום היה שביום המלך לזה, ביום, יש פעמים ביום.
כן.
אבל יש אומר שביום הבא, זה יום של גילוי.
גילוי.
אז זה כמו...
יפה. חיזוק לגילוי. כן. כלומר, מה זה הזוהר בעצם? זה גילוי תורת משה. ותורת משה מה זה? גילוי האסתר. תכף נראה את זה. תשימו לב, אנחנו נחזור לפרקי אבות עכשיו, ונבין עכשיו מה אומר לנו אבטליון. במסכת אבות נמצא רמז לעניין זה בדברי אבטליון. פרק א', משנה י' א'. חכמים, היזהרו בדבריכם. סוד הדברים הוא שביקש מהם להכניס בלימודם, כן, בלימוד תורתם ובדבריהם דיבורים מזהירים. היזהרו בדבריכם. לא, be careful. אלא היזהרו, תכניסו מה? זוהר בדברים. דברים עמוקים, זה הפשט, נכון? דברים עמוקים ששורשם בספר הזוהר הקדוש. ואם אין הדבר כן, סיים ואמר, שמה תחובו חובת גלות. תשימו לב, אם אתם לא מזהירים או נזהרים בדבריכם, אתם הולכים לכיוון אחד, לגלות, עוד פעם. ולכן מה זה התורה של ארץ ישראל? מה זה תורת הגאולה? זוהר. זה תורת הסוד. יפה מאוד. אתה, לפי הפשט, מה היית אומר? היזהרו בדבריכם. יפה מאוד. עוד הפוך. היזהרו, תזהירו, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע.
אולי הם לא מבדירים, אתה
תיזהר. כן? יפה, זה, מזה צריך להיזהר, שלא יהיה זוהר בדבריך. אני אומר שזה עכשיו. לימוד הסוד הוא חלק בלתי נפרד מהמסר של חג הפורים. כלומר, מה זה פורים? למה הולכים לרבנים לפורים? כל התלמידים הולכים רק כדי לשמוע סודות, נכון? מה הולכים רק כדי להשתקר? מה פתאום? הולכים כדי לשמוע סודות, הולכים כדי לשמוע הרב מתחיל לגלות דברים, שהוא לא מגלה בדרך כלל. כי תמיד הוא under control. אבל עכשיו הוא עד ולא ידע. כן? עכשיו זה הזמן של ההרפיה הזאת, שפתאום אתה מוציא את המיס האמיתי, שזה לא שלך. זה הקדוש ברוך הוא, זה הכוח האלוקי שנכנס בעם ישראל, זה מה שמתגלה בפורים. אלא שלימוד זה חייב להיעטות בצורה נכונה, בגילוי הדברים, ולא בהמשך הסתרתם. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. צריך לגלות את הדברים האלה, לא להסתיר אותם. הרב קוק זצ"ל עבד כל ימי חייו על הדבר הזה, וחיפש את הדרכים המתאימות לגילוי דברי הזוהר הקדוש וכתבי אריז"ל בלשון ברורה ומתאימה לדורות האחרונים. הרב צבי יהודה, כן, הבן שלו זצ"ל, קרא לתורה זו בשם התורה הגואלת, ולא בכדי. למה קוראים לזה התורה הגואלת? כי זאת התורה שגואלת את עם ישראל. היא תורת ארץ ישראל. משה רבנו ואסתר המלכה מוכנים שניהם להתבטל עבור עם ישראל. אותו דבר, אנחנו ממשיכים בהשוואה שלנו. משה אומר בפירוש, ואם אין, מכנינה מספרך. ואסתר אומרת, וכאשר עבדתי, עבדתי. נזרקים. מסירות נפש. אסתר צמה שלושה ימים כדי לבטל את הגזרה. מה זה לצום שלושה ימים? אומרים לנו חכמי הקבלה, וחכמי הסוד מגלים שטענית כזאת, מי שצם שלושה ימים זה כאילו הוא צם כמה?
40
יום. זאת אומרת שאסתר עולה למדרגה של משה רבנו, כשהוא לחם לא אכל ומים לא שתה 40 יום. כלומר אנחנו רואים שאסתר זה משה. זה אותו דבר. אסתר צמה שלושה ימים כדי לבטל את הגזירה, וחכמי הסוד מגלים שטענית כזאת מקבילה ל-40 יום של טענית. ולפי זה מתכוונת אסתר המלכה להשיג את המדרגה שהשיג משה רבנו בעלותו לקבל הלוחות, שנאמר שם, לחם לא אכל ומים לא שתה במשך 40 יום. אנחנו חושב זה אסתר. אמרנו שיש שני שחקנים, מה עם מרדכי? גם מרדכי היהודי הוא הביטוי המחודש של משה רבנו. לא שכחנו את מרדכי. לכן, כמו משה רבנו במצרים, מן הרגע שהתחיל להתגלות כגואל, מה קרה? החמיר המצב של היהודים בגלל עקשנותו שבקדושה. מה עושה מרדכי? מותר לו להשתחוות? בטח שמותר לו להשתחוות. תשתחווה לאמן, תפסיק כבר עם הבלגן הזה. אמן עובר, תשתחווה, שקט, לא יתעורר בלגן, עם ישראל יהיה בשקט, יש להם אטליז כשר שם, ישיבה קטנה, תלמד תורה, תאכל בשר כשר, ונגמר הסיפור, עשה את התורה שלך בשושן, או בניו יורק. עצוב כל הדורות, שנרחם. מה עושה מרדכי? מתחיל לעשות בלגן שם. מה אתה צריך לעורר את הבלגן הזה? ועוד אומר לו אמן, תגיד לי, אני לא מבין אותך. סבא שלך היה משתחווה לסבא שלי. כן, יעקב עם עשיו. למה אתה לא עושה ככה? כן? הדברים לא פשוטים. בדיוק כמו משה. משה, מאז שהוא מופיע כגואל, מה קורה? ומאז הגעתי, כן? דיברתי אל פרו, נכנסתי אל פרו, הרע לעם הזה. כל העם הזה בין משה, תגיד לי, אתה לא יכול לשתוק. עד עכשיו היינו בשקט, היינו עובדים כמה שעות ביום. אתה הגעת? הכל כפול. העבודה כפולה, אנחנו כבר לא יכולים לחיות. תצא מפה, בבקשה. אנחנו לא יודעים מי אתה בכלל. מה אתם חושבים שמרדכי לא באים וזורקים עליו אבנים? כולם שם אומרים לו, תגיד לי, מה אתה עושה לנו פה? וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. ממש כדוגמת משה שכתוב שם, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, בשמך הרה לעם הזה, ועצה לא יטלת את עמך. המעבר למצב של תרדמה ונסירה, כדי לעבור ממצב הכרחי של עמידת הפרצופים אחור באחור, ולחדש חיבור בחירי שהוא סוד עמידתם פנים בפנים, חוזר גם במגילת אסתר.
מה זה
זה נסירה? כן, זה רק על השלוש שורות האלה, שתיים וטפח, צריך לדבר את הרוח. אני אומר לכם את זה רק בקצרה. כן, כשאדם וחווה נבראו, הם נבראו אחור באחור. אני מתאר לכם את זה ככה, כאילו הפנים שלהם, כן, אחור באחור. מה אכפת לי? ואחרי זה כתוב שהקדוש ברוך הוא מרדים אותם, ומנצר ביניהם כדי שיעברו פנים לפנים, פנים לפנים. וכשהם עוברים פנים לפנים, אומר, זאת הפעם. עצם מעצרה, בשר מבצרי, לזאת עיקרי אישה. אתם מכירים את זה, נכון? מה זה הדבר הזה? מה אכפת לי? נבראים אחור באחור, עוברים בנים פנים, מה אנחנו משחקים פה? כתוב בספרים הקדושים, זה סוד גדול. העמידה הזאת אחור באחור, זה עמידה שאין בחירה. כלומר, הסביקו לך בגב מציאות. אתה לא יכול להשתחרר ממנה. זאת אומרת, אתה עושה את רצון השם בלי לבחור. כשמנסרים, מפרידים, ואתה עובר פנים בפנים, פתאום יש לך בחירה חופשית. זאת הפעם. עכשיו אני רוצה. זאת אומרת שזה מעבר בין מצב שאין בחירה למצב שיש בחירה. זה המעבר. אז בדיוק מה שקורה פה. בין מעבר למצב שאין בחירה למצב שיש בחירה, אנחנו עוברים דרך תרדמה. ישנו. כלומר, ממצב של תורה הכרחית בכוח, אתה עכשיו קיימו וקיבלו. אתה בוחר לקבל. לפני המעבר הזה מה קורה? עם ישראל נמצא בתרדמה, ולכן זה נקרא דורמיתא בלשון הקבלה. אני לא נכנס עכשיו לפרטים. מגילת אסתר היא המשך לתורה שבכתב. ועל הכתוב בה, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע ועשרים ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. אמרו חז"ל בסוטה, כתבה, כן, כתבה, איגרת, בלא סרטוט, פסולה. אם אתה כותב את הנגילה ואתה לא מסרטט אותה, זאת אומרת, אתה לא, כן, חורס, קביל, לפני שאתה כותב, היא פסולה. כמו ספר תורה. פרש רש"י שהספרים צריכים סרטוט, ולכן היא נקראת ספר. למרות שהיא מגילה, היא נקראת ספר. למרות שקוראים לה איגרת, קוראים לה ספר. ועוד, שכתוב במדרש שמשה קיבל תורה מסיני, וקיבל יחד עם זה את מגילת אסתר. משה קיבל בסיני גם את מגילת אסתר. זאת אומרת, המדרש מקשר תמיד את משה למגילת אסתר, מעניין. מול משה רבנו במצרים עומדת אישיות רעה, פרעה. בגזרתו של מלך מצרים כלולות באמת שתי גזרות. עכשיו פה אנחנו מגיעים לשיא של השיעור. כל הבן, הילוד, היהורת השליחו, וכל הבת תחיון. לפני שאתם מסתכלים על הטקסט, תסתכלו עליי בבקשה. למה פרעה מבקש להחיות את הבנות ולהרוג את הבנים?
הוא חושב
שגואל
הוא...
הוא בן. זה למדנו כשהיינו קטנים.
כל הליכות
הוא בן. אנחנו עכשיו רוצים לחדש חידושים, לעזרת השם. אם הבנים מתים, הבנות הן יהודיות, נכון? הן ישראל. הן יגדלו. עם מי הם יתחתנו? עם המצרים. יוולדו ילדים. מה יהיו הילדים? יהודים, ישראל. כלומר, יהיו לפי ההלכה ישראל, ולפי הזהות מה הם יהיו? מצרים. ומי יהפוך לעם ישראל? מצרים. כלומר, עם ישראל החדש, זה יהיה מצרים. זה מה שרוצה פרעה, תשימו לב. אתם מבינים מה קורה פה? כלומר, פרעה יש לו מחשבה לזרוק את עם ישראל מההיסטוריה, לקחת את הנשים, להוליד ילדים שהם יהודים לפי ההלכה, אבל עם זהות מצרית. ואנחנו עכשיו ישראל האמיתי, אשר בחר בנו מכל העמים.
וגם
נתתי אחד לקרות עם משה יפה מאוד, לכן התחלתי שם, עכשיו אני עובר לשלב הבא, תשימו לב. כל הבן הילוד היורת השליחו וכל הבת החיון. פרעה מבקש להרוג את הבנים ולהחיות את הבנות. דבר זה נורא, שהרי דעתו הרעה הייתה לגדל את הבנות ולחתן אותן עם המצרים, כדי להוציא מחיבור זה ילדים שיהיו יהודים על פי ההלכה, אבל מצרים על פי הזהות. כל זאת כדי להפוך את מצרים לעם סגולה.
רגע, אז מה עושה לתזות?
במקום ישראל, חז ושלום. אין חוכמה שנשמור.
שאלה. אחד, זה אישה שהתחתנה עם גוי.
כן.
התינוק יש לו נשמה.
בוודאי.
אז מה זה אומר? יש לו יהודי, מה?
לא, הוא יחיה. לפי ההלכה הוא יהודי, אבל מה הוא יעשה בחיים שלו?
מה המהות הפנימית שלו?
לא, יפה מאוד, זה מה שהוא רוצה. שהמהות הפנימית שלו תהיה ישראל.
אבל בסוף יהיה גילוי למהות הזאת, מה?
אבל זה לא על ידי העם הנכון.
והוא בן איש מצרי.
כן, האישה היהודיה והוא בן איש מצרי. אתה מבין מה קורה? עם הזהות שלך, אתה חי לפי... אתה לא חי רק לפי... הוא רוצה את עם ישראל. זאת אומרת, מה עושה פרעה בעצם? הוא בולע את ישראל, זה נקרא בלעם, כן? בולע את העם. עם ישראל זה אני. מה אמרו הנוצרים? וירוס ישראל. מי זה וירוס ישראל? אנחנו ישראל האמיתיים. אתם כבר נזרקתם. עד שבא חואן פאולוס ה-26 ואמר, עכשיו אי אפשר להגיד דבר כזה. למה? בגלל שמדינת ישראל, בגלל שהיהודים חזרו לארץ, אז הוא אמר עכשיו, אנחנו כבר לא יכולים לטעון דבר כזה. אבל לפני זה, אתם טענו את זה 2,000 שנה, מה קרה פתאום? עם ישראל חוזר לארצו. אנחנו אמרנו שעם ישראל מקולל. הוא לא יכול לחזור לארץ. עכשיו אנחנו רואים שהוא חוזר לארץ. עכשיו הוא חוזר לירושלים. כן, עוד שבוע הוא חוזר לבית המקדש. נו, מה קורה? את מי? את מי? לחסל את עם ישראל זה לצאת מההיסטוריה.
כדי להדגיש את
התיאוריה. יפה מאוד, כדי שלא יחזרו. מצד אחד יש השמדת העם, ובו זמנית הפנמה של כוחותיו. אתם מבינים מה הוא עושה? הוא בולע את הכוחות של עם ישראל. במגילת אסתר מופיעות שתי דמויות המגלמות יחד את פרעה מלך מצרים. עכשיו אנחנו עוברים למגילה, אותו דבר. מול משה יש פרעה, מול מרדכי ואסתר יש פרעה מחולק לשניים. זה המן והחשברות. זה פרעה, זה אותו דבר. בלבוש המחודש. והן המן והחשברות. המן רוצה להשמיד את ישראל, ודבר זה מכוון לגזירת פרעה, כל הבן הילוד, היהורת השליחו, זה החלק הראשון. מצד שני, החשברוש מבקש להפנים את כוחות ישראל, ולכן הוא לוקח את אסתר. אתם מבינים מה הוא עושה? הוא לוקח יהודיה.
אז מה זה כל שלא גילתה?
השנייה, הוא בינתיים, אנחנו צריכים להבין איך הדברים קורים בסוף. אנחנו לא מתייחסים לשלבים. בשלבים אתה צודק. זה הבעיה של מגילת אסתר, שבשלבים לא רואים כלום. אבל זה העניין הפנימי. והוא כנגד הגזרה השנייה של פרעה וכל הבת תחיון. מי זה הבת תחיון פה? אסתר. אתם מבינים איזה סוד יש פה? לא חשוב, זה אותו דבר. זה מגיע אצלו? הוא מוליד ממנה ילד? כן. נכון,
אבל מרדכי רצה כדי לגלות את ה...
בסדר, אבל הוא לא הכניס אותה בשביל זה, הוא הכניס אותה בשביל מצב אחר, כדי משם להתחיל לפעול. אבל מה שקורה במציאות זה שהיא שמה.
אז מה שהרב אמר, אמרת, כשברגע שהיא גילתה, אז הייתה סכנה. פה רואים למה לא הייתה סכנה.
נכון. אז זה נקרא, אומר דבר בשם אומר וגאולה. בוא נסיים. לפי זה יוצא כי הסיפור שהיה במצרים חוזר במגילת אסתר, זה אותו דבר. והדמויות מופיעות בלבושן החדש. כן, זה תחפושת, אנחנו מתחפשים לפורים. מרדכי ואסתר מגלמים את אישיותו של משה. ולהבדיל, המן והחשברוש מגלמים את פרעה. וכמו פרעה שנכנע בסופו של דבר, הוא מבקש, וברכתם גם אותי. כן, פרעה מבקש את זה בסוף. כך החשברוש מבין את חשיבותו של עם ישראל ופועל להריגת המן. כל הגזרה היא הפלת פור, הוא הגורל. הגורל הוא עצם העובדה שאין לדעת שום דבר מראש. מה זה פורים? לא יודעים כלום. במילה פורים יש פור. פור זה 86, זה טבע. זה אלוהים שבטבע. אין דבר, אין דרך ברורה. הכל אפשרי. מרדכי לא יודע בדיוק מה הולך להיות. אסתר אולי תהיה אישה של אחשוורוש, נגמר הסיפור. משה הולך להיות אולי פרעה הבא. כמו שאמרנו בעניין משה רבנו שהיה בהחלט יכול לגדול ולהיות משנה למלך פרעה ולהמשיך דרכו חס ושלום. אלא שברוך השם בחר בדרך האור לגאול את ישראל. וכך הם פני הדברים בנוגע לאסתר, שגם היא הייתה בהחלט יכולה ללכת לאיבוד בבית אחשוורוש ולדאוג לעצמה. יש לה הכל, מה היא צריכה? אלא שברוך השם החליטה בדרך הטוב. המגילה מלאה בתהליכים אקראיים. מבלי שאלה יהוו מכשול להשגחה אלוהית על עם ישראל. כלומר, זה נראה כאקראיות, אבל אתה רואה שאתה לא יודע איך הוא משגיח. להפך. אף על פי שאין המסלול של הגאולה קבוע או ידוע מראש, הנה בכל זאת יש הכרח כללי של גאולה ללא ספק. למה הדבר דומה? לטיפות גשם. גשם יורד, אבל אתה לא יודע איפה טיפה, כל טיפה איפה היא תירד, באיזה צורה היא תירד. זה נקרא בתורת המדע, תורת הכאוס. החידוש שבמגילת אסתר הוא שנראה כי הקדוש ברוך הוא מעדיף דווקא, זה הלימוד, הקדוש ברוך הוא מעדיף דווקא את הדרך הזאת של הקראיות. אתה לא מבין מה קורה פה, שהיא מלאה בהשגחה פרטית. הקראיות מלאה בהשגחה פרטית. אתה פרדוקס. בזכות אי הידיעה, אתה פוגש את העניין האלוהי. דווקא כשאתה לא יודע. זהו המסר של משה רבנו לכל הדורות, וזהו סודה של מגילת אסתר.